חי תמיד איתי כוחה.
מתוך דברי התפארת שלמה על פרשת השבוע, פרשת ויחי. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יבואר על פי מה שנאמר בכתוב בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. פירוש, אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא למשוך אותנו אליו במידת החסד, ואנחנו נרוצה אחריו. כי בעניין קניין משיכה יש שני אופנים, האחד היא קישה במקל והיא תבוא, והשני קוראה לה והיא באה. והנה באופן הראשון, בבחינת היא קישה במקל, הנה כבר לקינו והוצללנו בכובד הגלות המר, אבל אנו מצפים להיות הגאולה והישועה באופן השנית, בבחינת קוראה לה והיא באה. וזהו שאמר יעקב אבינו, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שהיה מתפלל על אחרית הימים קודם ביאת הגואל, שאין בנו עוד כוח לסבול האיסורים מכובד הגלות המר, הנה יקרא אתכם בקריאה באלמה, ותהיה המשיכה אליו בקריאה, והיא בבחינת הדעת, ולא על ידי איסורים חס ושלום. ואז השיבנו השם אליך ונשובה בתשובה שלמה, חדש ימינו כקדם.
כל דודין הזה בא ככה מספרים להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים מתוך תאומות אפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר כל דודין הזה בא כך פשטה להשמועה וכל תינוק שנשבע קיבל את הנבואה אז בוא נצא לקראתו בטופים ועוגב שירו לו זמרו לו אשרי העם שהשם אלוקיו ואז יפוח היום והשקר יתעדר אז יצאו במחול כל הילות השדה וידלגו על הערים ולא מחמה הם התשועלים ומחג והסלע יזרמו מים חיים בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן כל דודי דופק, פיתחו לי בניי הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי די ובאתי לבשר שלא תבכי יותר אחר מריחים את המשיח יותר מכל אבקת רוחל שלום לך דודי הצח והאדמון שפוך המתך על הבנים וישב לוי צרון ברחמים כי לרחמך אין זיכרון שיחיל את כל הנתונים ואז יפוח היום ושקר יתעדר אז יצאו במחול כל הילות השדה וידלגו ולא מחמת אמת השואלים ומחג והסלע יזרמו מים חיים בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן כל דודין הזה כאן
כל דודי דופק, פיתחו לי בניי, הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם. אמרתי די, ובאתי לבשר שלא תבכי יותר רחל, מריחים את המשיח יותר מכל אבקת רוחל. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון י' ב' בטבת, תשפ"ד, 24 בדצמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם ה... כותרות עם דובר צהל שמפרסם הבוקר שמות של עוד 8 חללים נוספים, 8 לוחמים שנפלו בסוף השבוע בקרבות בחחלה מניין חיילי צהל מתחילת המלחמה ל-485. סמל ראשון דוד בודנסקי, בן 19 מחיפה, לוחם בגדוד הנדסה 603, נפל בקרב בדרום רצועת עזה אתמול. אוראל בשן, בן 20 מחיפה, לוחם בגדוד הנדסה, גם הוא 603, גם באותו קרב, סמל ראשון גל הרשקו, בן 20 מיפתח, מפקד כיתה בגדוד ההנדסה, סמל ראשון איתמר שמן, בן 21 מלפיד, פרמדיק בעוצבת געש, לחם עם גדוד 77 ונפל בקרב בדרום רצועת עזה, רסר במילואים נדב יששכר פרחי, בן 30 מהרצליה, חובש קרבי מחטיבה תפתח. רסר במילואים אליהו מאיר אוחנה, בן 28 מחיפה, מחטיבה תפתח. רסר במילואים אליסף שושן, בן 23 מירושלים, מעוצבת שואלי מרום. ורסר במילואים אוהד אשור, בן 23 מכפר יונה, לוחם בעוצבת שואלי מרום. גם הוא נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, שם מקום דמו, דמם. ובקרב שבו נפלו הלוחמים, נפצעו 2 לוחמים נוספים באורח קשה. בנוסף, בקרב אחר נפצעו 3 לוחמים נוספים באורח קשה. ובעוד קרב נפצע בזירה אחרת, נפצע לוחם מילואים באורח קשה. כלל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הודכנו. והשמונת הנופלים ששמה מותר לפרסום הבוקר ממש לפני דקות אחדות מצטרפים ל5 נוספים שדובר צהל התיר לפרסום במוצאי שבת. אילך שובל כותבת בישראל היום על סוף שבוע של קרבות עזים ברצועה שגבו מחיר כבד. הלחימה בעזה מתנהלת באזורים צפופים מאוד, הלוחמים נתקלים לא פעם פנים אל פנים מול פנים מול המחבלים, והם גם מנסים לשגר לעברם טילי נונטט שמסבים לצהל לא מעט נפגעים במהלך הלחימה. מספר הנפגעים הגבוה והכואב מעיד על הלחימה העיקשת של צהל ברצועת עזה, שמתמקדת בעיקר בדרום הרצועה ובאזור חאן יונס. בצהל הרחיבו במהלך סוף השבוע את הפעילות בדרום הרצועה, וייתכן מאוד שהיא תורחב עוד בימים הקרובים. שר הביטחון יואב גלנט התייחס לקרבות בדרום הרצועה ואמר, סינואר שומע את פצצות חיל האוויר ומרגיש את עוצמת כלי ההנדסה, בקרוב הוא יפגוש את קנה הרובים שלנו. הכוונה הישראלית לחסל את סינואר היא צודקת וברורה, היא כותבת, אבל כלל לא בטוח שההכרזות הללו נכונות, שכן למרות כל הרצון הטוב אין לאף אחד יכולת להבטיח שסינואר אכן יחוסל בימים הקרובים, ואם צהל אכן יעבור בשבועות הקרובים לשלב השלישי של הלחימה, בלי שזה יקרה, הציבור עשוי לחוש שצהל לא השיג את מטרות הלחימה. הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי התייחס אתמול ללחימה בחאן יונס ואמר שההתקפה מרשימה, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה. באשר לצפון הרצועה, דובר צהל תת-אלוף דניאל אגרי אמר במהלך סוף השבוע שהצבא לקראת סיום ובשלב האחיזה המבצעית בצפון הרצועה, אם כי הלחימה, בעיקר באזור דלת שטופח שבצפון הרצועה, עדיין מתנהלת. צריך לשים לב שבצהל לא מדברים על שליטה מבצעית באזור הזה, אלא רק על אחיזה מבצעית, עובדה שמעידה על כך שעדיין קיימת סבירות מסוימת שמחבלים ימשיכו לצוץ גם שם מדי פעם. עם זאת, בצהל יודעים לדווח על מספר רב של מחבלים שנהרגו, שנמלטו או שנכנעו באזורים הללו. במהלך השבת נכנסו שר הביטחון יואב גלנט והשר בני גנץ לעיירה בית חנון, שבצפון רצועת עזה, שם הם קימו תצפית על המרחב, והערכת מצב עם מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה, אלוף משנה חיים כהן. שר הביטחון גלנט אמר, מה שאתם עושים כאן משוקף בכל עזה, אני בטוח שסינואר יושב בבונקר שלו ורואה טלוויזיה, אז גם הוא רואה איך נראות כעת בית חנון וסג'איה, וזה נכון גם למגד מחמאס שנלחם עכשיו נגד הכוחות שלנו בח'אן יונס. הוא מבין איך נגמר הסיפור של גדוד בית חנון, התמונה הזאת מייצרת סדר בכל האזור, אמר שר הביטחון. ובני גנץ הוסיף, אני רוצה להודות לכם בשם כל אזרחי ישראל, המערכה הזאת היא מהיותר חשובות שמדינת ישראל חוותה, היא משרתת גם את תושבי הדרום וגם מקרינה לזירות אחרות, אני בטוח שנסראללה מסתכל על מה שקורה פה והוא לא רוצה את זה אצלו. חלק משמעותי מהפעילות של צהל ברצועה היא חשיפת תוואי תת קרקע, תוואים של תת קרקעים רבים ששימשו את בחירי חמאס ואת מחבליו כמקומות מסתור, מפקדות, מקומות לחימה נגד הכוחות, מחסני אמצעי לחימה ועוד, ואפשרו להם לנוע ממקום למקום מתחת לפני הקרקע. צוואר הבקבוק העיקרי של צהל במקומות שבהם הוא כבר בשליטה מבצעית ברצועה הוא הטיפול באותם מרחבים תת-קרקעיים. את מה שחפר חמאס במשך יותר מעשור וחצי, צהל מנסה להשמיד בשבועות בודדים, וזה לוקח זמן רב. במקביל, צהל ממשיך לעצור מחבלים ולחקור אותם. אתמול הודיעו צהל והשבק שרק בשבוע האחרון נעצרו יותר מ-200 פעילי טרור של החמאס והג'יהאד האיסלאמי, ואלו נלקחו להמשך חקירה ביחידת 504 של אמן וגם בשבק. בסך הכל נלקחו לחקירה יותר מ-700 פעילי טרור מרצועת עזה, ומערכת הביטחון מדווחים כי הם מצליחים להפיק מהם מודיעין רב שמסייע לכוחות. במהלך סוף השבוע המשיך צהל בתקיפות נרחבות ברצועת עזה, וביום שישי גם חיסל ברפיח את חסן אטרה, שאחראי על הסחר, הייצור וההצטיידות באמצעי לחימה של הזרוע הצבאית של החמאס. לפי המידע המודיעיני, הוא לקח חלק בהברחת אמצעי לחימה ממדינות שונות לרצועת עזה, ובתקופה האחרונה גם היה מעורב בהברחת אמצעי לחימה מעזה ליהודה ושומרון. אז אפשר להגיד שסוף שבוע של הצלחות מרשימות ושל מחירים כבדים של חיילים, של נופלים בשדה הקרב בעזה. שם יקום דמם, עכשיו 7:18 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 22, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם בימים אלה ובבוקר הזה, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. את הדברים הבאים כותב יוני שטבון, אנחנו מכירים אותו מהכנסת, אבל בהקשר הזה צריך לומר סגן אלוף יוני שטבון, הוא שירת באמת עם... אני רוצה להגיד קריירה צבאית, אבל עם גבורה צבאית מאוד מרשימה, הוא שירת, קודם כל למד בישיבת הר המור, כמה וכמה וכמה שנים, אחר כך בצבא שירת כלוחם ביחידת אגוז בחטיבת גולני, היה מפקד צוות במהלך מבצע חומת מגן, היחידה שלו השתלטה על מתחם המוקטעה, המשרדים של ערפאת ברמאללה, שימש כסמך מפי בגולני, מפקד פלוגה בגדוד חורב, ובמלחמת לבנון השנייה הוא היה קצין האגם של גדוד 51, לחם בקרב הנורא בבינצ'בל, שבו נהרגו 8 לוחמים, אם תרצו מתחבר לנו אפילו מספרית עם הבוקר הקשה הזה, ובין ההרוגים, הקרב שאנחנו מדברים על בינצ'בל, זה הקרב שבו נהרג מפקדו וחברו הטוב, רועי קליין, השם יקום דמו, שקפץ על הרימון, ויוני שטבון קיבל על התפקוד בקרב הזה את צלש הרמטכ"ל. ויוני שטבון כותב, כן, אני קופץ במכונת הזמן למלחמה הזאת שלנו, והוא כותב דברים חשובים, אני חושב, שאלות ותשובות למי שכואב לו הלב כל בוקר למשמע המשפט הותר לפרסום כי, כן? והבוקר זה באמת, המשפט הזה קשה במיוחד, תמיד הוא קשה על כל חייל ולוחם, אבל כשזה קשה פי 8, אז זה פי 8. איך מתמודדים עם הכאב והדמעות בכל פעם שמעדכנים שנהרגים חיילים? וכותב סגן אלוף במילואים יוני שטבון כך, אם את או אתה מרגישים כאב חד פולח ועין דומעת כאשר מדווחים על אזרח, חייל שנרצח או נהרג בקרב, סימן שאתם בריאים בנפשכם. אתם לא מוכנים להתרגל לכאב של אח או של אחות בעם הנפלא והאהוב שלנו שנפל, וחשים יחד עם כולם את כאב המשפחה השכולה. להצטער עם הציבור זוהי בריאות נפשית. ההפך ממנה היא אדישות או אנוכיות שמחלות חברות וימים. אז קודם כל זכיתם. אם כואב לכם, אז זה סימן טוב, לא סימן משמח, אבל זה סימן טוב. איך יכול להיות שנהרגים כל כך הרבה לוחמים? ובכן, צריך לומר את האמת, במתאר הלחימה בעזה, הצפי היה שבשלב זה יהרגו ויפגעו, כלומר ייפלו בקרב הרבה יותר חיילים. מרחבי הלחימה מאוד מאוד צפופים וצרים, חטיבה שלמה נבלעת ברחוב אחד, אבל הדבר המורכב ביותר הוא העובדה כי ישנה עיר תחתית שלמה בעלת מערכת מנהרות לחימה שמקשרת בין כל חלקי הרצועה. צהל והמפקדים במהלכים צבאיים אסטרטגיים וטקטיים מקבילים פיצלו את מערכת הפיקוד, השליטה וההדדיות בין המתחמים השונים של חמאס בעיר התחתית, ובכך הגיעו להישגים מרשימים. לעניות דעתי, התמרון הקרקעי והמתקפה על עזה עוד תילמד בבתי הספר לפיקוד בעולם. הסכנה כעת היא דווקא דריכה במקום. במציאות כזאת מספר הנפגעים עלול להיות גדול יותר. צריך אומץ לב ציבורי מנהיגותי של כל הדרגים להמשיך ולא לעצור עד הכרעה ושליטה מבצעית בכל שטח הרצועה. בעזרת השם ועם הרוח הגדולה של לוחמינו זה יקרה. זה כואב, אבל זאת המציאות. והלאה בשוט הזה, בשאלות ותשובות שמפרסם יוני שטבון, אז למה בכלל נכנסנו קרקעית? בוא נכריע את החמאס מהאוויר. ועונה שטבון, בוא נתנתק לרגע מהדיון המהותי. האם הציבור הישראלי הבין או לא הבין שברצועת עזה אין בלתי מעורבים? זוועות שמחת תורה הצליחו לגרום לרבים רבים מאיתנו להבין כי הרוע קיים שם בכל מקום כתפיסה תרבותית אידיאולוגית, אבל עדיין זאת לא הסיבה שבגללה מדינת ישראל לא מוחקת את עזה מהאוויר. התשובה הכנה היא כי לא ניתן להכריע מהאוויר אויב שנאחז בשטח, נקודה. אפשר לגבות מחיר כבד, אבל לא להכריע. ארגון הטרור יצוץ מחדש ויבנה את כוחו, אין מנוס משליטה מבצעית בשטח. אבל במקרה העזתי, הסיבה מובהקת יותר אפילו. במשך שנים, החל מההתנתקות ויציאת צהל מהרצועה, חמאס בנה כאמור באופן שיטתי, מערכת תת-קרקעית חסינה לחלוטין להתקפות והפצצות אוויריות. נגיד את זה בצורה פשוטה, עם שלא מוכן לקבל את העובדה שאזרחים, משפחות וילדים נשרפו, והוא מפרט גם מעבר לזה, נחסוך את התיאורים, שולח את הצבא שלו להסתכן ולחסל את האויב בשטחו ולא להפך. ושאלה נוספת ששואל יוני שטבון בשם כולנו ועונה גם, איך הגענו למצב כזה? איפה טעינו? ובכן, אנחנו במלחמה, בואו נשאיר את הדיון הנוקב הזה לאחר המלחמה. עכשיו צריך לתת גיבוי לכל הדרגים וכמובן ללוחמינו לנצח. יחד עם זאת, אסור יותר לחשוש, במידה ואנחנו מזהים כי הקונספציות חוזרות על עצמן, חובתנו תהיה לזעוק ולמחות. כן, גם תוך כדי הלחימה. ושאלה אחרונה, מה אנחנו יכולים לעשות? קשה מאוד לחזור לשגרה, הלב בוער. טוב, ישנם אין ספור פעילויות והתנדבויות נדרשות בצפון ובדרום, אבל בואו נפתח נושא מהותי לא פחות. אסור פשוט, אסור להחליש את הרוח של העם ולעצור. חובה בכל אפשרות לדבר, לכתוב ולהעלות מסר בכל מדיה אפשרית, כי אנחנו דורשים ניצחון. שום אפשרות אחרת לא מתקבלת. הלוחמים שנלחמים, נהרגים ונפצעים בשטח, הם אלו שטובעים זאת מאיתנו. בוודאי, אחרי המלחמה תצטרך לקום ועדת חקירה על המחדלים השונים, אבל נידרש להקים גם ועדת חקירה אזרחית, אותנטית של העם, כל אלו שבאולפנים ברברו את עצמם לדעת, אלו שנדרשו להפיק לקח אישי, והפעם להיות צנועים יותר ומייעצים פחות, יידרשו לתת הסבר על התנהגותם. מספר גופי התקשורת שלא הבינו כי זאת מלחמה והחלישו את רוח העם ואת מקבלי ההחלטות, יצטרכו לשאת את דין הציבור, מניסיון אישי כמפקד וכלוחם לאורך השנים, ישנו קשר ישיר בין העוצמות של העורף לניצחון בחזית. כמילואימניק אני אומר לכם, הפעם זה שונה, ישנה רוח אדירה שלא הייתה בעבר, נמשיך בעזרת השם רק להעצים אותה גם ביום שאחרי. יוני שטבון, טוב, אז עכשיו בואו נחזק את העורף, את החזית ואת העולם כולו. במילים של הרמב״ם, העיקר הראשון מי"ד ג' עיקרי אמונה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הנה הלחן הישן והטוב והלא מוכר של אייבי רוטנברג, בביצוע המחודש של הרב הלל פלאי.
אני מאמין באמונו שלמו, שהבוי ויזבורך שמוי. אני מאמין באמונו שלמו, שהבוי ויזבורך שמוי. אני מאמין באמונו שבאמו, שהבוי רי יסבורך שמוי. אני מאמין באמונו שבאמו, שהבוי רי יסבורך שמוי. Oh, so, I say, yes. זה לכל המעשים עושו ואוי זה אוי זה ויעשה עושו אוי זה ויעשה לכל המעשים
עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הדס צורי היא בת קיבוץ מעגן מיכאל והיא חבדניקית, היא לא נולדה ככה, כן? והיא כל חשוב בימים אלה, בכלל בשנים האחרונות, בטח בימים אלה, והיא כותבת כך. היא מתחילה בציטוט של הרבי מלובביץ', דברים שהוא אמר לעיתונאית בשעתו, ולימים חברת הכנסת גאולה כהן, זה היה בשנת תפשין כף דלת, היא ראינה אותו לעיתון מעריב, והוא אמר לה כך, אני מאמין, בפיזיקה ובפיזיקה כוח איננו יכול ללכת לאיבוד, להיעלם. מה שהיה פעם קיים, קיים לעולם. על כן אני מאמין בכוחו של עם ישראל. היו בו כוחות בנוער, הם קיימים בו, הם ישובו, רק צריך מי שיעורר. היה כוח שידע לעורר, להיכן הוא נעלם. כך אמר כאמור הרבי מלובביץ' לגאולה כהן כשראינה אותו לעיתון מעריב בשנת 64. הוא דיבר על הנוער הארץ ישראלי שמצפה לאדם עם שאר רוח שיוכל להנהיג אותו. הנוער, הוא אמר, מחכה שידברו עליו, ידברו אליו, ואין מי. נועמים אליו, אבל לא מדברים אליו ומתפלאים שהוא לא נדלק. הנוער הולך לבתי קפה ומאבד את שעותה ועולמו. גבירתי זוכרת את הנוער במבצע סיני, איך קם כאיש אחד מפני שהיה לו מפקד ומפני שהפקודה שניתנה הייתה כזו שלה הוא חיכה. חשוב להדליק אצלו משהו כמו שנדלק במבצע סיני. בחמישה רגעים יעלו כל הכוחות שהיו חבויים בו. והנה כותבת הדס צורי, כ-60 שנה אחרי אותו ראיון, בשנת תפשין פי דלת, קם למול עינינו המשתאות, דור הטיק טוק והאינסטגרם, הוא מסתער כערי כדי למגר את הרשע האזתי המתואב. בקריאות שמה ישראל ובמסירות נפש, הנוער נדלק כאילו רק חיכה שיהיה לו משהו להילחם עבורו, ובכדי שלמעשה וקיומו תהיה השפעה וייעוד. עוד אמר הרבי מלובביץ' באותו ראיון, כולם הולכים עם הזרם, כולם הולכים באפרוריות, אין דבר נורא כמו האפרוריות. להיסחף עם הזרם, זה בבחינת מיטה. אני לא מטיף למרד חס ושלום, רק להתמרדות נגד המסגרת. כל עם ישראל הולך במסגרת, ואין חלוץ שילך לפני המחנה. האפרוריות שעליה דיבר אז הרבי מלובביץ' בשנת 64, היא הקונספציה של היום. אותה קונספציה של בחירי הצבא, שאיש לא העז לאתגר. הקונספציה ש... המערכת דאגה להנציח ולוודא שלא יהיה מי שיתמרד נגדה ויאיים עליה. היא זו שהביאה עלינו את השבעה באוקטובר, כאשר הכתובת הייתה על הקיר, אבל המערכת בחרה שלא לקרוא אותה. והנה, למרות כל מה שקרה, אותה קונספציה מבקשת להמשיך ולדכא את האש של הנוער, האש של הלוחמים. חיילים שקורזים שמה ישראל מודחים מפעילות מבצעית. לוחמים נשלחים לחסות כתובות גרפיטי בעזה, מתיישבים שמטריעים מפני הרשות הפלסטינית נשלחים למעצר מנהלי, והפחד ממה יגידו הגויים פושה בקברניטי הצבא והמדינה. קברניטי הצבא ואנשי האליטות ניזונו במשך שנים ארוכות מקונספציות אפרוריות. השקט המנומנם והרווחה החומרית שיאבדו אותם לתפיסות מקובעות וחסרות מעוף. המסגרת השלטונית מקבעת קונספציה כדי לשמר את כוחה, והיא עושה זאת על ידי דיכוי של כל התפרצות שאי רוח, התלהבות וחשיבה יצירתית ומאתגרת. מתוך אותה אפרוריות בורגנית וכוחנית נולד הפרוגרס, זרם תודעה שהוא כביכול פורץ דרך, כביכול מרדני ויצירתי, אבל מעודד רק תפיסות שמגיעות למסקנות ולתוצאות שהוא עצמו קובע, מייצר קונספציות. הפרוגרס והליברליזם מדכאים כל ערך יהודי, משפחתי ולאומי, כיוון שאלה הם מובילים למסקנות הפוכות ממה שהליברליזם מבקש לקבע בתודעה, תודעה שדרכה הוא שואף לשלוט על המציאות ולעצבה כרצונו. אמונה דתית מכירה בכוח עליון שמנהל את המציאות, ושבפניו אנחנו נדרשים לענווה. לעומת זאת, דת הפרוגרס בזה לאמונה הדתית, למסורת ולמשיחיות ההזויה, כפי שהם מכנים אותה, בעוד היא מטפחת תפיסה שהמציאות עבורה היא המלצה בלבד. הפרוגרס מבקש להילחם באלוקות כדי להיות בעצמו אלוהים. וקברניטי המערכות הביטחוניות שאמונים על חשיבה פרוגרסיבית שמקדשת קונספציה, קבעו שהחמאס מורתע. הם סברו שהרפורמה המשפטית היא הדבר המסוכן ביותר לישראל, שהסרבנות היא ביטוי לדמוקרטיה, ושמשבר האקלים הוא האיום האמיתי על מדינת ישראל. גם כשהמציאות דפקה להם שוב ושוב בדלת, הם סרבו לפתוח עד שהבית קרס על יושביו. הפרוגרס המערבי הוא מה שמאפשר לאסלאם הקנאי לצמוח ולסגשג על ידי יצירת תודעה כוזבת ומתעתעת. והיא מסיימת, הדס צורי, בציטוט אחרון מתוך הדברים האלה שאמר הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה בדיוק, עוד לא הייתה תקופה בחיי עם ישראל כתקופתנו שהיו בה אפשרויות כל כך גדולות וניצול אפשרויות כל כך קטן. כך הוא אמר לגאולה כהן, והיא כותבת, יש בידינו כעת בנסיבות טרגיות אפשרות שלא הייתה מעולם. הנוער, החיילים והצעירים פתוחים ליהדות. הם רוצים למצוא את הכוח הפנימי, את היכולת להתמסר לדרך בעלת משמעות ותכלית, דרך שהיא זהותם האמיתית. הנוער יודע שיש ביהדות את כל מה שהוא צריך כדי לחיות חיים מלאים במשמעות ובהתלהבות. הצעירים הללו זקוקים לנו, לכל מי ששייך למחנה הלאומי והאמוני, כדי שהאש הזאת תתממש במעשים ותהפוך למציאות. עלינו לדבר אל הנוער, לדבר גם על הנאורים שבאנו, ולהאיר אותם לחיים, לתת להם להיות עמוד האש שלפני המחנה. אנשי ימין, דתיים ושאינם, צריכים לשאול את עצמם, לאן אנחנו חותרים? למה אנחנו מחנכים? איש לא יכול להמשיך לשבת על הגדר. כולנו נדרשים לתשובות. ריאליזם ושמרנות הם לא ערכים. הם דרך וטקטיקה, אבל הם אינם תחליף לרוח. החינוך חייב להוביל להעמקה בערכי היהדות, שאיבת כוח מהם, חיבור למה שמעבר למציאות החומרית, שממנו ייגזרו גם פעולות מעשיות. עלינו לדעת מה אנחנו רוצים להיות, לא עוד עם ככל העמים שמחנך לתרבות אוניברסלית, אלא עם שמחיה את שורשיו בארצו המובטחת, עם שבחייו מגלם את הקשר לאלוקות, קשר שמתבטא גם בדרך שבה אנחנו עובדים את האדמה, מנהלים מסחר, בונים צבא וממשל. האומות שכולן יונקות מתורת ישראל בדרך זו או אחרת, מצפות לבשורה שלנו, למוסר הנכון והיהודי. זה נשמע איזה טקסט של רב שמשון רפאל הירש, אבל מי שכותבת את הדברים זה הדס צורי, חוזרת בתשובה מקיבוץ מעגן מיכאל. היא אומרת, כל העולם סובל מהפרוגרסיבים ומהאסלאם הקיצוני, עלינו להוביל את העולם לערכי אמונה ומוסר, בלי לחבוט את האש הזרה של הפרוגרסיבים בצמרת המערכות הציבוריות שלנו, לא נוכל לנצח ולחיות בארץ הזאת בבטחה, ולא נוכל לחבוט את הרוחות הזרות מבלי להבעיר את האש האמיתית ולדאוג שתמשיך לבעור ולחמם גם בדורות הבאים. בחזון עובדיה כתוב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. כשנבעיר את האש של בית יעקב על ידי חיבור מחודש למקורות, נוכל לממש את היהדות גם בבית יוסף, שהוא עולם המעשה, במדיניות שלנו בכל תחום, במשפט העברי, בתורת המוסר היהודי, בספרות האמונית, בתרבות. גם הרוח של עשיו, הפרוגרס, לא תאבט יותר את החשיבה שלנו, ולא ממנה ייגזרו פעולותינו. האסלאם הפונדמנטליסטי מזהה וקום רוחני, דתי ואמוני במערב ובעם ישראל, ובתוך החלל הזה הוא מבעיר את האש של הפונדמנטליזם והקנאות. האש של היהדות היא היחידה שיכולה למנוע זאת ממנו. האמת שזה מאמר שצריך לקרוא, קשה להקשיב לו כשאני מקריא, כי דברים עמוקים ורעיונות ותפיסת עולם שלמה, אבל דברים מאוד חשובים, בעצם של חזון לימין. אומרת הדס צורי, לא מספיק לדבר על שמרנות, או לדבר על אחדות, או לדבר אפילו על מלחמה בפרוגרסיבים, צריך לתת אלטרנטיבה, צריך לתת זהות יהודית, וצריך לתת אש יהודית, וזה מה ינצח בשדה הקרב, ובכלל, גם אחרי שדה הקרב. טוב, אנחנו 7:44, יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 47, יש עוד כמה דקות לזמן המסורתי של ישמח ליבי, שיר הנחמה של הרב קוק למוצאי שבת, וטוב שיש כמה דקות כי אני רוצה לספר לכם על חוויה מליל שבת. היינו השבת בהרצליה, הייתה לנו הזכות לדבר בפני הקהילה המורחבת של הגרעין התורני הוותיק שעושה כל כך הרבה בהרצליה, ולפני שעלינו לדבר אשתי ואני, אז קם צחי וייס, שהוא ארגן את הערב הזה מהגרעין התורני, והוא סיפר לכל הקהל שהוא יזמין לאירוע הזה בהרצליה את האחים היקרים איתי ומאיה רגב. הם תושבי הרצליה, שאפשר להגיד מדינה שלמה בכלל, אבל תושבי הרצליה בפרט, העיר שבה הם גרים, ליוו אותם, את המשפחה שלהם, ושחזרו סוף סוף מהשבי בעזה, הם היו בשבי ו... וחזרו מהשבי, כן? המקום ריחם עליהם, הוציאם מצרה לרווחה וכולי. והוא מספר שהוא דיבר עם מירית, אמא של איתי ומאיה רגב לפני שבת, והיא סיפרה לו שבשבי היא הבטיחה לעצמה שעל כל שבת שהיא בעזה, היא תשמור שבת אחרי שהיא תצא לחופשי. עכשיו, היא הייתה 7 שבתות בשבי, מאיה רגב, ולכן היא עכשיו מתחילה לשמור שבת, זו כבר השבת השלישית ברציפות שהיא שומרת. ואז צחי וייס המשיך ואמר, מתברר שבלי לדבר עם מאיה, הרחק מעזה, בבית בהרצליה, אמא שלה, מירית, החליטה לעצמה באותם ימים, כשאשר הילדים שלה יחזרו מהשבי, הם ישמרו שבת. אז הוא סיפר, הזמנתי אותם לעונג שבת הזה, עונג שבת שאנחנו השתתפנו בהרצליה, אבל זאת הליכה ארוכה מהבית שלהם, ומאיה גם עדיין עם קביים, אז בגלל קדושת השבת, משפחת רגב לא נמצאת איתנו. מדהים, אמא שנמצאת בהרצליה בבית מתפללת, הבת שנמצאת בעזה, וכל אחת מקבלת קבלה, התחזקות רוחנית, וזו אותה התחזקות, לשמור שבת, והנה, משתחררו ושומרות. זה מאוד ריגש אותי הסיפור הזה, אבל גם היה לי קצת קשה איתו, כי... וואו, שבת זה מתנה כזאת טובה. זה לא איזה משהו שאתה מתחייב, שממש אין, כבר שמים אותך בשבי, אתה נמצא אצל החמאס, הסיכוי שלך לצאת הוא, אתה צריך ניסי ניסים, ואז כמוצא אחרון באמת אתה מקריב את היקר לך מכל, את השבת, ואומר, טוב, אני עכשיו אשמור שבת ואתאמץ ואעשה, אקריב את כזאת הקרבה. הרי שבת, מה, אם יקחו לנו את השבת, זאת הקרבה, זאת מסירות נפש, מה היינו עושים בלי השבת? כל החיים ובפרט בימים האלה. אבל טוב, לא כולם מכירים את השבת ומכירים מקרוב את המתנה הטובה הזאת. וחבל שאלו הנסיבות, אבל באמת מרגש לשמוע את הסיפור הזה. והוא סיפור, אני בטוח, אחד מיני רבים, כן? של אנשים שבימים אלה מתחזקים וחוזרים לשורשים ולשבת ולמצוות ולתפילה ואפילו לדברים שהם לא יודעים עדיין מה מתרייג מצוות הם יתחברו ויחזרו אליו, אבל זה מה שקורה בימים אלה בעם ישראל, בנסיבות קשות ומצערות, אבל יש תקווה ויש עתיד. והנה, זה מה שכתב הרב קוק בימים הרבה יותר קשים בהיסטוריה היהודית, כן, אפילו יותר קשים מהבוקר הזה, עם 8 נופלים, והבוקר הזה הוא קשה, אבל הרב קוק כותב על ניחומים שעוד ימלאו כליותיי, ועל כך שמציון תבונה תנחומותיי, וסוכה נופלת עוד תהפוך לחומה בצורה, ואז חלשים נדכאים ימלאו גבורה, ועלובת נפש בשמחה אזורה, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקרבי, ויגל דמי וחלבי, וירום וניסה מצבי, לעת יקיץ אריה ולוי, ואלוהי לי אביא את אליהו הנביא. אלוהי אביא לי אביא את אליהו הנביא. וניחומים ימלאו כליותיי,
וססון ידע שאין עצמותיי, ומציון תבונה תנחומותיי, כי יפך לשחר ערבי, ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא, ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא. מגלות לקראת דרור וממחשך אצל האור, מארץ מפליה להרמור, ולמרום הרים עם ענקבור, ומבשר טוב יניס כל הצבי, כל הצבי, ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא. ובניי נפוצים בעברים, יאספו יחד לעדרים, וירון בראש הרים ללקט כל הנגזרים,
הניחומים האלה של הרב קוק אנחנו חותמים כמנהגנו את התעוררות ליום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.